שיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.
ויפתח השם את פי האתון, ותאמר לבלעם, ועשיתי לך, ויאמר בלעם לאתון, כי התעללת בי, אז היא שוב שואלת אותו, הלא אנכי אתונך, הוא עונה לה לא. אז היה כאן אחד מרבותיי, זכרונו לברכה, רואים כאן את הגדלות של בלעם. אם אנחנו היינו הולכים וחמור היה מדבר איתנו, היינו נבלים ומורחים או מתמוטטים. בלעם לא מתמוטט, החמור מדבר אליו ועונה, הוא מתווכח עם האתון. האתון ניצחה בוויכוח, אבל הכבין בלעם מתווכח עם האתון. למה? והיה כאן הגדלות של בלעם, שהוא מבין שמי שנתן פה לאדם יכול לתת גם פה לאתון. נכון שבדרך כלל השם לא נותן פה לאתון, אבל במקרה אחד מתוך 6,000 שנה השם נתן פה לאתון, אבל אין כאן משהו שמוכרים לבהל מפניו. מי שנתן לי את הכוח לדבר נתן גם לאתון את הכוח לדבר. אז זה יפה מאוד. אבל אני חושב שכאן גם רואים את החיסרון של בלעם, את השטות של בלעם. איך הוא לא שואל את עצמו למה השם עשה פתאום נס כזה שאתה תדבר? נכון שהשם יכול לעשות ניסים, בלעם מבין שהשם יכול לעשות ניסים, אבל למה הוא עשה פתאום נס כזה? להזכיר לו שכמו שהשם יכול לעשות שהאתון תדבר, השם גם יכול לעשות שבלעם לא יוכל לדבר, שרק מה שהשם יגיד לו, מה שהשם ישים בפיו הוא יוכל לדבר, משהו אחר לא יוכל לדבר. הוא חושב שהוא יצליח לרמות כביכול את הקדוש ברוך הוא, שהוא יצליח לקלל את היהודים. הקדוש ברוך הוא אומר לו, הוא אומר לו שהוא לא יצליח, אמר לו ואך את הדבר הדבר איך אותו תעשה, ובלעם חושב שהוא יצליח בכל זאת איכשהו לעשות את רצונו של בלק במקום את רצונו של הקדוש ברוך הוא. כאן הקטנות של בלעם, שלא לוקח ללב את המסר שבדיבור של האתון. אחר כך כבר המלאך מדבר אליו גלויות, גם בלעם, גם כאן בלעם לא נכנע. הוא אומר, אתה אמרה בעיניך אשובה לי, אבל כשהמלאך עומד לדבר עם האנשים, אז הוא ממשיך ללכת איתם ומקווה שיצליח במשימה שלו. הקדוש הוא אחר כך מתערב שהוא לא יוכל לקלל חס ושלום את ישראל, אלא רק לברך. אבל בלעם לא מביא את זה בחשבון, הוא חושב שהוא יצליח להתמודד עם הדברים האלה. עד כאן באמת בלעם זוכה למפלה מוחלטת. אבל אחר כך בלעם עובר לתכסיס אחר, הוא להחטיא את היהודים, נותן עצה לבלק להחטיא את ישראל עם בנות מדיין, בנות מואב, להחטיא את ישראל, וכאן הוא זוכה להצלחה. ברוך השם לא יצליח להשמיד את כלל ישראל, אבל המון יהודים מתו, חלק על ידי השופטים, לפי רש"י המספר שנערר על ידי השופטים הוא עצום, וחוץ מזה עוד 24,000 במגפה. למה כאן הקדוש ברוך הוא לא מתערב? כי כאן זה קשור לבחירה של עם ישראל, הבחירה של כל אחד ואחד מישראל, אם ילך אחרי השטויות או יישאר דבוק בקדוש ברוך הוא. אז כאן הקדוש ברוך הוא לא מתערב, אלא שברוך השם היה פנחס שהתערב והרג את המדיינית, והקדוש ברוך הוא אומר, לא חיליתי את בני ישראל בקנאתי, שלולא מה שפנחס עשה היה הקדוש ברוך הוא עשה מחלה את כלל ישראל. רק מפני שפנחס מסר את נפשו לקדש שם שמיים, אז לכן עם ישראל נשאר בעולם. שכאן הקדוש ברוך הוא לא התערב, הקדוש ברוך הוא ידע שיהיה פנחס, אבל עד שיהיה פנחס גם מתים כל כך הרבה יהודים, והקדוש ברוך הוא לא מתערב כאן. יש לאדם הבחירה, ממה נובע כל המכשול בבנות מואב? היא שמירת העיניים, ותקרנה לעם, פוגשים את המדייניות, את המואביות, המדייניות, פוגשים אותם ומסתכלים במקום להעלים עיניים מהשקצוס האלה, הם מסתכלים, וזה גורם אחר כך לכל המכשולים. שמירת העיניים זה דבר גדול מאוד, זה דבר יסודי מאוד. התורה גם מזהירה שגם כשעם ישראל יוצא למלחמה ולא יראה בך ערוות דבר ושם מאחריך, שאם יהיו מכשולים כאלה השם חסו שם יסתלק ממחנה ישראל, ומחנה ישראל לא יוכל לעמוד לפני האויבים. כשהקדוש ברוך הוא איתנו, שום אויב לא יכול נגדנו. כשהקדוש ברוך הוא חסו שם לא איתנו, אז יד אויבינו תקיפה. הכל תלוי בנו, אם אנחנו מקדשים את מחנה ישראל, שלא יהיו בו דברים כאלה, או לא מקדשים את המחנה. אנחנו קובעים איך ננצח מלחמה, אבל אנחנו לא קובעים על ידי מינוי המפקד הכי מוכשר, ועל ידי אמצעי לחימה הכי מוכשרים, אלא על ידי שמירת התורה והמצוות, על ידי שמירת העיניים, שמירת המעשה שלא להיכשל. רק בצורה הזאת אנחנו קובעים את גורל המלחמה, לא בצורה אחרת. לפעמים יעשו תשובה, אבל התשובה צריכה קודם כל להיות לסלק את המכשולים. ממשיכים להיכשל בשמירת העיניים, זו תשובה לא שלמה. במציאות שלנו קשה מאוד להתחזק בשמירת העיניים לגמרי. מי שהולך ברחוב כמעט לא ייתכן שלא ייכשל בשמירת העיניים. אבל לדעת שלשמור קצת, וגם אם מתוך 100 פעמים הוא מצליח פעם אחת, זה גם שווה, זה גם כדאי. וכמובן שאין הכל להסתפק בפעם אחת, אלא להשתדל יותר. אם לא יכול להגיע ל-100%, אז כמה שיוכל להגיע, שיגיע. ששמירת העיניים היא דבר יסודי מאוד בקדושה של עם ישראל. זה דבר קשה מאוד בתנאים שלנו. למשל, יש הלכה שאסור ללכת אחרי אישה ברחוב, אבל הרב אומר שבמציאות שלנו, אם לא תלך מאחרי האישה הזאת, אז תלך מאחרי אישה אחרת. זה לא עוזר שתנסה לא ללכת מאחרי אישה, אלא במקרים מסוימים שכן אפשר, אבל בהרבה מקרים, אם לא תלך מאחרי האישה הזאת, תלך אחרי אישה אחרת. להשתדל לשמור את העיניים עד כמה שאפשר, ואת המחשבה עד כמה שאפשר. גם מה שרואים, לא לחשוב עליהם. אני לא אומר שתמיד אפשר, קשה מאוד, אבל פעם אחת שמצליחים שווה נגד הרבה פעמים שלא מצליחים. מי שלא נזהר, אז ידע שמי יודע איזה אסונות של עם ישראל נזקפים לחובתו. הקדוש ברוך הוא אומר שבגלל הדבר הזה ושב מאחריך, זאת אומרת שיכולים להיות כישלונות של עם ישראל במלחמות. חושבים, פיקוד זה לא הצליח או פיקוד זה לא הצליח. לא, יהודי פלוני שלא שמר את העיניים שלו, הוא גרם לתפוסה הזאת במלחמה. שאדם צריך לדעת איזו אחריות מוטלת עליו. ולא המחבלים הורגים יהודים. אנחנו, אם אנחנו לא נזהרים, אנחנו חסו שם הורגים יהודים. המחבלים יקבלו את העונש שלהם, על הרצון שלהם להרוג יהודים. אבל אנחנו, מי יודע מה יעשו איתנו. כמו שאנחנו לא נזהרים בשמירת העיניים. כי כמו שרב חנינא בן דוסא אמר לתלמידיו, לא הרוד ממית אלא החטא ממית. לא המחבלים ממיתים, החטא ממית. צריך למנוע את החטא. תורה מזהירה, לא יראה בך אהבת דבר ושב מאחריך. משמעת העיניים וכל שכן מדברים חמורים יותר, אז מפסיד לעצמו את השמחה כשהיכנס לחופה עם בת זוגו, את השמחת הראשוניות. טוב, זה חשבון קטן, החשבון העיקרי מה שמפסיד לעם ישראל. צריך להיזהר מהעיניים, כל שכן שצריך להיזהר מנגיעה באישה שהיא לא תורה. והרי כל אישה היום אחרי גיל מסוים היא בחזקת שהיא לא תורה. לדעת הרמב״ם ועוד פוסקים, זה עניין של ירא כבר יעבור הנגיעה של חיבה באישה של לא תורה. הרמב״ן חולק את זה, סבר שאין לאו כמור על נגיעה של חיבה, אבל גם הוא מודה שזה אסור. והרמב״ם אומר בזה לאו כמור שלא תקרבו, לא להתקרב לאישה. והשולחן ערוך כך נוקט כמו הרמב״ם. צריך מאוד להיזהר בזה. בשיטת הרמב״ם יש כאן כנראה חיוב שגיירק ועל יעבור. דעתי אם הרמב״ם בעצמו סובר ככה, אבל לכאורה כך להלכה, לפי השולחן ערוך, יש בזה חיוב שגיירק ועל יעבור. מי שלא נזהר בזה, אז מי יודע כמה אסונות נזקפים לחובתו. סיפר את רבי ישראל מסלן שהוא פעם נסע ברכבת, הנה קרה שהוא נשאר בקרון אחד עם אישה גויה, וכנראה שהיה קשה לעבור מקרון לקרון אחר בשעת הנסיעה שם, אז הוא הסתפק אם הוא חייב לקפוץ מהחלון על מנת להיהרג כדי לא לעבור לאיסור ייחוד. רק עד שפשט את הספק ברוך השם הרכבת הגיעה לתחנה, הוא כבר לא נשאר בודד עם השקצה הזאת. אבל צריך לדעת את חומרת הדברים. על שמירת העיניים יש לנו עוד לפעמים כתור שזה קרוב לאונס, אבל על הנגיעה זה כבר מזיד גמור, זה תלוי בך אם לנגוע או לא לנגוע. אז זה כבר מזיד גמור, על זה אין שום כתור. נדע אם בעלה מותר לו למשש לה את הדופק, אם הוא רופא והוא צריך לבדוק אם יש לה חום או לא, אם מותר לו למשש לה את הדופק. אלה שמתירים סוברים שמנגיעה שלא של חיבה אלא רק למדוד דופק, אז אין ירק ואל יעבור. אבל מנגיעה של חיבה אף אחד לא יתיר. כתוב שאישה חולה, אם אין לה מי שישרת אותה, בעלה יכול לטפל בה, לסדר לה את המיטה או דברים אחרים, אבל לנגוע בה שום פוסק לא יתיר. כל שכן אם היא לא חולה, ודאי שכל נגיעה שחיבה אסורה בין... הקדוש ברוך הוא מצידו, הוא רב חסד, להביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. אבל זה תלוי בנו, זה גם אנחנו לא נביט לדברים לא טובים. מידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. אם אנחנו נזהרים לא להביט לדברים לא טובים, אז הוא לא הביט אבן ביעקב. יש הבטחה של הקדוש ברוך הוא שלא ייטוש השם עמו. ודאי בסוף הימים יבואו כל הדברים על תיקונם. כל העולם יהיה קדוש וטהור, אבל אנחנו צריכים להשתדל להיות מאלה שמוסיפים קדושה בעולם וטהרה בעולם, ולא להיות מאלה שמוסיפים חסוש ומטומאה בעולם וקלקולים בעולם. לא לסמוך רק על ההבטחה שבסוף הימים יהיה הכל בסדר. אפשר להגיע, זה בימים אלה על פחור ישיבה, זה לא היה בישיבת הכותל, אני מניח שכם דבר בישיבות אחד, אבל כנראה שיש כאן דברים כאלה. פחור ישיבה צלצל אל רבו לשעבר וסיפר לו שהולך להתחתן עם גויה. לא יודע, איפה אפשר להידרדר, צריך להידרדר מאוד, לא להידרדר את זה כזה. אבל אני לא מדבר כבר על גויה, אבל גם עם יהודיות, מצד איסור נידה, איסור ביהודייה לא פחות מבגויה, אולי יותר גדול משהו בגויה. זה צריך מאוד להידרדר. צריך לחפש אישה, זה מצווה מהתורה לחפש אישה. גם חז"ל אמרו שאסור לקדש את האישה עד שיראנה, לראות אותה למטרות נישואין זה מצווה, זה צריך את זה, אבל לראות סתם, לא למטרות נישואין, אלא סתם ראייה בעלמא, זה מביא מכשולים. גם כשרואים מטרות נישואין לא צריך להרבות בראייה הזאת, אם הוא קבע שהיא מוצאת חן בעיניו, אז מספיק, לא צריך לבדוק עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. כמה שמוצאת חן בעיניו, אז מספיק את הבדיקות, אם היא מתאימה לו מבחינת המידות וזה, זה צריך עוד לבדוק. אבל ההסתכלות רובה מיותרת. אם היא מתאימה לו מבחינה חיצונית, זה אפשר בפעם אחת לבדוק. מתאימה לו מבחינת השקפות, מבחינת מידות, זה צריך להקדיש לזה זמן, אבל גם כן לא יותר מדי זמן. לא לצאת המון זמן ואחר כך להתחתן. לצאת כמה פגישות, להגיע לסיכומים, ובעזרת השם להתחתן אחר כך. מבטחים שבסוף הימים כל הדברים יגיעו על תיקונם, תהיה גאולה לישראל, לא ייטוש השם עמו, תהיה גאולה לישראל, ארץ ישראל תהיה מיושבת ביהודים, בית המקדש ייבנה, הכל יבוא על תיקונו. אבל גם בזמן הגאולה יהיה הבדל גדול בין מי שגרם שתבוא הגאולה, כלומר כל הצדיקים ששמרו דרך השם, למדו תורה, קיימו מצוות, במסירות נפש, אז הם מביאים את הגאולה, ובין אנשים שהגאולה באה על אף מעציהם, שהם הרחיקו את הגאולה, ובכל זאת הקדוש ברוך הוא החליט שהגיע הזמן לגאול אותנו. אז הנביא אומר שלעתיד לבוא ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. יהיו גם יהודים כאלה שיהיו מבחינת לא עבדו. ונראה את הגמרא אומרת שלא עבדו, וגם כן מדובר על צדיק גמור, אבל לא מספיק התאמץ. צדיק גמור מתאמץ יותר, ולא עבדו התאמץ פחות, אז גם בזה יראו הבדל גדול לעתיד לבוא. כדאי להיות מאלה שעובד אלוקים. סגרו עליהם שהם הביאו את הגאולה לעולם, לא שהם יחרו את הגאולה לעולם. חז"ל אמרו משל על משה ולהבדיל בלעם, לבן מלך שהיו לו שני ידידים, ידיד אחד אמיתי שרוצה בטובתו של בן המלך, וידיד אחד מדומה שבאמת רוצה רק את רעתו של בן המלך. מה אומר לו הידיד האמיתי? אתה צריך להיזהר, אתה צריך להתנהג כפי שמתאים לבן של המלך, כפי שמתאים ליורש עצר, לא לעשות עוולות ולא לעשות דברים אחרים שלא מתאימים, להתנהג הכל בצורה הכי מתוקנת. מה אומר הידיד המזויף? המדומה, אתה בן מלך, מי יכול להגיד לך מה תעשה? אתה יכול לעשות מה שרצונך. מה הוא מקווה? הוא מקווה שכשבן המלך ישתולל יותר מדי, אז הוא המלך יפטר אותו, שהעם ימרוד בו, שבסוף הוא יפסיד את המלוכה בגלל השגרונות שלו. הידיד האמיתי שלנו זה משה רבנו, הוא מוכיח אותנו כל הזמן. תזכרו מה שעשיתם בעגל, תזכרו מה שעשיתם במי מריבה ובעוד מקומות, הוא מוכיח אותנו. וכדי שנלך בדרכים הטובות והישרות, שמשה לימד אותנו, מה אומר לנו בלעם? אין לכם מה לדאוג, לא הביט עבד ביעקב ולא ראה מל בישראל, מה אתם צריכים לפחד? הכל יהיה בסדר. יהיה טוב, אין לכם מה לפחד, מפני שהוא רוצה שנחתה, הוא רוצה להכשיל את ישראל. אז לא דווקא בלעם, בלעם כבר נהרג ברוך השם, אבל יש יצא רע בצורת עוד שלוחים שלו, שמנסים להחתיא אותנו בדרך של בלעם, לא לדאוג יותר מדי מה יקרה, אל תשים לב, יהיה טוב, צריך לדעת שלא יהיה טוב. אם חוטאים זה לא טוב, טוב יהיה לכלל ישראל, זה נכון, לכלל ישראל מובטח שיהיה לו טוב בסוף, אבל מי שלא טוב לא יהיה לו סוף טוב, וטוב לא יהיה לרשע ולכהנת. אל תשמע לעצת בלעם לחיי הפקרות, תשמע לעצת משה רבנו, לשמור את העיניים, לשמור את המחשבה, כדי שהקדוש ברוך הוא לא ישוב מאחריך, וזה תזכה לתקן את עצמך וגם להביא גאולה לכלל ישראל במהרה בימינו אמן.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.